היי, אני אביטל זילברשטיין ואתן מאזינות לפודקאסט שלי, חיות כדורשת. הפודקאסט בו נדבר על כל מה שמעניין בעולם הכדורשת, הרבה מעבר לספורט. נמצאת איתי היום עידית קוגל. עידית היא גם פסיכולוגית ספורט וגם אמנית ביסום. היא שחקנית בחוף חפר, שהן אמנם יריבות שלנו בליגה, אבל לטובת הכדורשת אנחנו מוכנות לשכוח מזה. והיום אנחנו נדבר בעצם על התפתחות מנטלית באמצעות הכדורשת.
נכון.
אז היי, עידית.
אהלן. אז כן, אז גילוי נאות, נפגשנו פה כאילו פעם ראשונה, אבל אני כבר מרגישה שאני מכירה אותך מהרבע שעה שדיברנו קודם, כאילו אנחנו כבר חברות ותיקות, אז כיף שהזמנת אותי ותודה.
בשמחה.
וכן, אני עושה גם וגם, פרנסת משני תחומים, אני גם אומנית ביסום, שזה נשמע כזה, מה זה אומר? אז עבדתי הרבה שנים בחברות קוסמטיקה גדולות, ופיתחתי איזשהו מותג שהוא מותג שלי, ויש לי אותו כבר כמעט 10 שנים, ואני בעצם עוזרת לאנשים למצוא את הריח המתאים להם. זאת אומרת, פסמים בהתאמה אישית, וב4 שנים האחרונות, בזכות הכדורשת, אני חייבת להגיד, שהוא טריגר מאוד רציני להחלטה הזו, חידשתי את העולם המנטלי שהיה קיים כנראה וחבוי בי. קודם כל הייתי ספורטאית שהייתי צעירה, אבל גם בשנות ה-20 שלי, היום אני קצת יותר, למדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, והשארתי אותו ככה רדום. בכלל אחר כך הלכתי להתעסק בעולמות של פיתוח עסקי ושיווק ומנהל עסקים. ופתאום, ככה בתחילת עשור של 50, הבנתי שוואלה, גם האזור הזה מאוד מאוד מעניין אותי. וזה קרה המון המון בזכות המקום הזה של הספורט, של הכדורשת.
אז בואי תספר לנו קצת על זה, מה זאת אומרת?
אז אני משחקת כדורשת מגיל 45, וכמו שאמרתי, הייתי אתלטית, לא אמרתי, אבל הייתי ספורטאית יחידנית שהייתי צעירה. יש הבדל מאוד גדול בין המקום של להיות ספורטאי יחידני לספורטאי קבוצתי.
באיזה ספורט עסקת?
הייתי אתלטית. הייתי קופצת לגובה.
אוקיי, קופצת לגובה.
ולרוחק, הייתי סיינית ישראל, הייתי אלופת ישראל לנוער בשנות ה-80, והייתי הכי הכי נמוכה בקבוצה. בקבוצת הגיל שלי ובכלל, הייתי, אני די גמדה, גם היום, בכדורשת אני מהנמוכות, אני 1.63 מטר ביום טוב. אבל נורא אהבתי לקפוץ לגובה. והייתי טובה. עכשיו הכל היה תלוי רק בי, במוטיבציה שלי, ביכולות שלי, ההישגים שלי היו תלויים אך ורק בי, במה אני נותנת. פתאום באתי בגיל 45, כבר אימא לילדים, כבר אחרי קריירה, ווואלה, להתכנס לקבוצה זה לא כל כך פשוט. התמודדות היא שונה.
זה לא משהו שכאילו יצא לך לעשות אותו קודם.
לא. אף פעם לא. תמיד הייתי סוליסטית. כן. אוהבת לשחק, מה שתלוי בי, אני רוצה להצליח, וככה אני עובדת. אוקיי. כמובן שבעבודה כן עבדתי בקונסטלציות של להפעיל אנשים ולנהל, אבל בספורט יחידני. גם שחקתי טניס, אני עדיין משחקת טניס, אני מאוד אוהבת גם את המקום הזה. אבל הגיוון של הכדורשת, קודם כל הוא הביא לי עולם חברתי אדיר. המון כיף. פתאום הבנתי איזה כיף זה לשחק עם כדור. ממש לא ידעתי כאילו כמה זה נחמד, חבל שלעתי את זה קודם. אבל המקום הקבוצתי, ראיתי שהוא גם הביא איתו הרבה מאוד התמודדויות שלא הכרתי. כי לא הכל תלוי בך, ואתה צריך לדעת להתאים את עצמך בתוך קבוצה.
כן, פתאום זה את לא המרכז, אלא...
ואני לא המרכז, ועוד יותר מזה, אם בקפיצה לגובה הייתי ממש טובה, לפחות ברמה הישראלית, פתאום פה אני די ממוצעת, נגיד, אוקיי? רגילה, לא איזה כוכבת, לא מנחיתת על לצערי הרב, עשה הגנה בסדר, לא, אני לא, אבל אני נורא נהנית, אז פתאום המקום הזה של לא להיות הכי טובה הוא מאוד מאוד קשה. במיוחד שאנחנו יודעים שכל מי שהגיע לכדורשת היא כנראה מאוד פרפקציוניסטית.
למה? למה אנחנו יודעים את זה?
לא? טוב, זה מי שמקשיבה לנו עכשיו וחושבת שהיא לא פרפקציוניסטית, שתחפש שוב. אני חושבת שהרבה פעמים באמת הספורט, וספורט תחרותי במיוחד, לא יוגה ומקומות האלה, זה מקום שנותן לך הרבה מקום להסתכל פנימה על עצמך, מי אתה. ובן אדם שרוצה להשתתף בליגה, להתחרות, לשחק ולנצח, יש בו הישגיות מאוד גבוהה, זאת אומרת, יש בו כנראה במבנה אישיות של איזשהו דרייב שהוא נורא רוצה להוכיח את עצמו, okay. מכל אחד מהסיבות שלו. ובדרך כלל, כשאתה רוצה להוכיח את עצמך ולהיות בשיא, אז זה משתלב עם איזה מוטיב של לעשות הכל כדי שזה יקרה, שזה אומר פרפקציוניזם. עכשיו, זה לא דבר רע, כן?
ברור.
זה דבר מצוין, כל עוד הוא במינונים הגיוניים, כן, נגיד את זה ככה. אז בקיצור, המקום הזה של להיות לא הכי טובה, מצד שני, נורא נורא אוהבת את הספורט, גרם לי לחשוב, רגע, וגם יש אנרגיות כאלה בקבוצה, בטוח אתן מרגישות את זה, את מרגישה את זה, שפתאום יורדות האנרגיות, פתאום מישהי אומרת משהו, פתאום את מסתכלת על חברה, ובמיוחד אם את בן אדם רגיש, ואצלנו בקבוצה יש המון בנות מאוד טיפוליות במקצוען, ככה זה יצא, אז מספיק מילה לא במקום, מספיק משפט לא במקום, מספיק רמת גבה,
והאנרגיה משתנה.
מאוד משתנה, והמון פעמים היה קורה שהיינו נגיד משחקות ולא נהנות בסוף משחק, או כאילו הכל היה תלוי רק בניצחון, ומה שאני רוצה להגיד זה שבאמת בזכות זה אמרתי, אוקיי, יש פה עניין מנטלי מאוד חזק, אני מרגישה אותו, אני מרגישה שיש דברים שאני לא כל כך מבינה, ופתאום התחלתי גם לראות את השונות, אמרתי, רגע, אבל אני אוהבת ספורט, איך זה יכול להיות שפה אני פתאום לא תמיד יודעת איפה אני נמצאת, או אם אני לא מספיק טובה, אז מה זה אומר עליי? וככה התחילו להתגלגל דברים. בנוסף לזה, אני אימא לשלושה בנים, אז את בטח מתארת לעצמך שספורט זה לחם חוקנו פחות או יותר, לפחות אצלי במשפחה. טוב, יש להם אימא ספורטיבית גם.
בדיוק, יש להם מודלינג בבית, אז הם הולכים.
כן, אז כולם עשו ספורט. אני נורא רציתי שהם יעשו ספורט ככה, כמו ש... מקצועני, לא מקצועני, אבל הישגי, כן. כי אני כזו, אבל להם זה פחות התאים. Mm-hmm. אז גם שם פתאום הבנתי שזה לא כזה פשוט, שלא לכל אחד יש את המבנה הזה, הדרייב הבלתי מתפשר הזה של ללכת ולהקריב הכל בשביל ספורט,
כן.
להתאמן כל יום, לישון ולא לצאת למסיבות, מה שאני הייתי עושה, ועוד ועוד ועוד. והיה לי בן אחד ששיחק טניס, והוא היה יחסית ממש טוב. Mm-hmm. וטניס, למי שמכיר, זה ספורט. בעיניי אחד הכי מנטליים שיש.
כן.
והיו לנו המון המון עניינים על הדבר הזה.
כי את רצית מצד אחד שהוא ילך עם הכישרון שלו עד הסוף, נכון. ולא התאים לו מבחינת האופי.
והוא מאוד רצה, אבל זה ספורט נורא, מאוד טוב אני. נגיד, בעיניי הרבה יותר קשה מאתלטיקה קלה, שאני עשיתי לשמחתי, נתקלתי בו ונעצרתי, אבל
כן.
טניס זה ספורט מאוד בודד, זה ספורט מאוד מאוד קשוח. אתה רוב הזמן מפסיד, אתה צריך נורא לדעת רק להיות עם עצמך בראש, לפעמים שעות של משחקים, המון מחשבות שמנהלות אותך. אם אתה מגיע לרמות הגבוהות, אתה מסתובב בעולם, אתה מאוד בודד. הרבה פעמים אתה מסתובב ממש רק עם עצמך, כי אין לכל אחד את ה... אם אתה לא נדל, אין לך אנטראז' שמסתובב איתך, אתה לבדך עם עצמך. והבנתי כמה קשיים יש שם. ועכשיו ראיתי גם את המקום, למשל, של ההורים. יודעת, הרמה שלנו הייתה של ילדים, של נוער, אבל ראיתי את ההורים עומדים על הגדרות, מדברים עם הילדים, כולל אותי, לא יודעת מה לעשות, כן לתת עידוד, לא לתת עידוד, כן. באיזה צורה, הרבה הורים שמתערבים, כל הדברים האלה ככה מאוד סקרנו אותי. Mm-hmm. ואז אמרתי, אוקיי, אז נלך, אז בוא נראה אם יש לימודים כאלה, בוא נראה אם אפשר לעשות עם זה משהו. ואז גיליתי שיש, לשמחתי ממש, איך שהתחלתי לחפש, גיליתי ששנה קודם נפתח תואר שני בפסיכולוגיה של ספורט וביצוע.
כן, זה חדש יחסית בארץ.
כן, זה תחום חדש ומאוד מתפתח, אז אני הייתי המחזור השני בסך הכל. אמרתי לבעלי, אם אני מתקבלת, יאללה, אני הולכת ללמוד. אז הוא כזה בהתחלה אמרתי, את בטוחה? כאילו, עכשיו? הייתי בת 50, כמעט 50.
איזה כיף זה לשחרר את הדבר הזה שיש גיל ללמוד.
כן, אז אני אומרת, אין גיל ללמוד ואין גיל להתפתח. ופתאום מצאתי את עצמי עם חברים, ילדים בני 30 ועושה תואר שני מחדש, ומגלה עולם, ממש ממש מגלה עולם, ויושבת בשיעורים, כאילו, זה נורא להגיד את זה, אבל כזה כמו החנוניות האלה, שיושבות בשיעורים ושואלות מלא שאלות, ומתלהבות, ומדברות, ומשתתפות, כי זה פשוט עניין אותי.
אני חושבת שהסיבה לזה, גם מתוך החוויה שלי, של לימודים כאילו בגיל בוגר יותר, זה שאת באה עם איזשהו ניסיון וחוויות חיים, שאת מבינה עכשיו את הלימודים ממקום של החוויה, של ההזדהות, של ממש מקום הרבה יותר אמיתי ועמוק, ולא תיאורטי. נכון. ולכן זה כאילו גורם לך להיות יותר סקרנית, יותר מעורבת.
נכון. קודם כל, יש לך הרבה יותר ניסיון חיים, אז אתה יכול להביא הרבה מאוד דוגמאות. כי נכון. נגיד בעולם הפסיכולוגית הספורט, הבאתי הרבה דוגמאות דווקא מהעולם העסקי שהתעסקתי בו שנים, כי זה מאוד דומה. זאת אומרת, התמודדות מנטלית, גם בעבודה של להיות מנהל שיווק בחברת קוסמטיקה, הרבה פעמים מאוד מאוד דומה לדרך התמודדות מנטלית על מגרש, נכון. בהרבה מובנים. אז כן, הייתי ככה מאלה, ואני מאוד מזדהה עם זה שכשאתה מגיע בגיל מבוגר ללימודים, הרבה פעמים זה הרבה הרבה יותר אפקטיבי
נכון,
ונעים.
כן, הסימונים נופלים הרבה יותר מהר.
כן, נכון, בדיוק, לבית. נכון. זהו, ומאז בעצם סיימתי את הלימודים, אני עובדת היום עם ספורטאים. האמת שיוצא לי כרגע לעבוד רק עם ספורטאיות.
כן.
נשים, מעניין למה, ממש ברור. דווקא ספורטאיות יחידניות, פחות קבוצתי, אבל אני מאוד מאוד נהנית, ואני ממש מרגישה שאני באיזשהו מקום קצת מגשימה את החלומות שלי, לעזור להם להיות עוד יותר טובות ממה שאתה עושה בלי האימון המנטלי.
כן.
חושבת שהמקום
זאת
המנטלי...
זאת אומרת שיכול להיות שאם לך הייתה מאמנת מנטלית באותו שלב שאת היית ספורטאית, אז זה היה נראה אחרת.
בוא נגיד, יש הרבה דברים שאמרתי לעצמי, יו, בזמן הלימודים, תמיד אתה הרי משווה לעצמך, כי אתה בסוף מסתכל לתוך עצמך. וואי, כמה חבל שלא ידעתי את זה שהייתי אתלטית.
נכון.
וואי, איך לא הבנתי את זה. מצד שני, אני חייבת להגיד שבתקופה היה לי מזל גדול, היה לי מאמן אחד המדהימים, קוראים לו פטר דוידוביץ', והוא היה כמו מאמן מנטלי, בנוסף לזה שהיה מאמן טכני וכולי. אז כאילו, היה לי בית ספר טוב, בגלל זה גם הייתה לי חוויה חיובית. כי הרבה פעמים אני מוצאת היום שבגלל שיש המון המון מאמנים והרבה מאוד ספורט, ודווקא הספורט בארץ מאוד מתפתח וזה כיף, אבל לא תמיד הרמה של המאמנים היא כמו המאמנים של פעם, שהיה להם איזשהו, נראה לי, פשן כזה, לעשות, להיות אנשי חינוך גם, ולהיות אנשים שמובילים, ולהיות אנשים שזה לא רק הספורט, זה עוד מעבר, ולא רק התוצאה החשובה. כן, אז אני באמת מאמינה שאני אומרת את זה תמיד, שבסוף הראש שלנו הוא חלק מהגוף, ועם כל הכבוד לפיזיות, לשרירים, למקומות הטכניים, הראש שולט עליהם. ואם אנחנו לא נדע להכיר את הראש שלנו, את המוח שלנו, את הדרך שאנחנו חושבות בה, ולנהל אותה בצורה שמדויקת עבורנו, אנחנו מפספסים פה המון, כי זה ברור שיש עניין מנטלי. עכשיו, אני לא סופרת אחוזים, את יודעת, יש כאלה שאומרים, 90% זה מנטלי, 20% זה בראש, זה לא רלוונטי, אני חושבת שזה ביחד, אין פה אחוזים. יש עניין של להבין שחלק מהעניין זה כמובן היכולות הפיזיולוגיות שלך, ומה שאתה עושה בשביל לשכלל אותן, אבל הרבה מאוד מזה, זה גם איך הראש שלך מנהל את התהליך.
אוקיי. עכשיו בעצם אנחנו נצלול לתוך מה שתיארת כהתפתחות מנטלית באמצעות הכדורשת.
אז אני שואל אותך שאלה. מה בעינייך בעצם הדבר הכי חשוב שאת רוצה להימצא בו או להיות בו כשאת משחקת על המגרש? כשאת משחקת כדורשת.
כשאנחנו משחקות, את מדברת על משחקי ליגה, אז לא את המשחקים.
אבל עלייך, לא על הקבוצה.
עליי באופן.
מה את מרגישה שאת רוצה להיות, באיזה מצב את רוצה להיות?
אני רוצה להיות מרוכזת, אני רוצה להיות נושמת, אני עם נשימה, תיאת ולא עם הלחץ הזה והרעד שיש בגוף כשיש את הסטרס. אני רוצה לראות מגרש, אני רוצה לראות ולא לפעול מתוך איזשהו לחץ וישר, אני זוכרת בתחילת הדרך, ישר הייתי מקבלת כדור, זרקת אותו כאילו, זה איזה אש. זה מה שאני רוצה, ואני רוצה להיות שם גם בשביל הקבוצה שלי.
אוקיי. אז אני הייתי מכלילה ואומרת שבעצם מה שאת מתארת, הריכוז, ההתרגשות אבל המבוסתת, זה בעצם להיות בזון.
כן.
זה מונח שאנחנו מכירים ושמענו עליו, אז אני קצת רוצה להסביר מה זה אומר, ואז נצלול לאיך אנחנו מוצאים דרכים להגיע לשם.
מעולה.
אז להיות בזון זה בעצם להרגיש שהכל זורם. את הכי מרוכזת שאת יכולה להיות, כל תנועה שאת עושה על המגרש קורית אפילו באוטומט. את אפילו לפעמים לא מרגישה מה עשית, ווואלה, עשית נקודה.
כן.
הנחתת בדיוק למקום הריק.
נכון.
רץ באלגנטיות ותפסת כדור.
כן, באלגנטיות.
עמדת לחסימה ועשית קיל בלוק, כן? הלוואי, אמן, כן? חלומנו.
ברור.
אבל בכלל, זאת אומרת, עמדת נכון, והרגשת שבאת לידי ביטוי, הרבה פעמים כשמרגישים בזון, דרך אגב, אם אתם רוצות להבין מה זה אומר מבחינת ההרגשה האישית, הזמן עובר מהר.
כן.
לא מרגישים שהזמן עובר.
כן, שפתאום שורקים שהסתיימה מערכה ואת אפילו לא קלטת שזה
קורה. בעיניי, המדד הכי טוב זה אם את בתוך משחק ואת מרגישה ואת לא שמה לב ללוח התוצאות, את שם.
כן.
ודרך אגב, אני גם אומרת שאפשר לעשות את זה בהפוך, זאת אומרת, אפשר, טיפ קטן, אפשר להתאמן על לא להסתכל בכוונה, באופן אקטיבי, לא להסתכל על לוח התוצאות, ואז אתה מחויב להתרכז רק ברמזים הרלוונטיים שנמצאים במגרש, וזה מאוד עוזר לריכוז.
כן.
אז תנסו את זה. לא לכולם זה עובד, אבל בעיניי, אני בחרתי הרבה פעמים לא להסתכל בלוח תוצאות, ואז פתאום, וואו, נגמרה מערכה, איזה כיף. יוצא הרבה מאוד מהסטרס.
נכון, אני גם חייבת להגיד שגם אני אימצתי את זה לעצמי, ואני חושבת שגם זה עוד דבר, כשאני בזון, אני לא חושבת. אני לא חושבת על מה אני עושה, אני לא חושבת על מה אני צריכה לעשות, על מה יקרה. אני לא חושבת, אני פועלת.
הכל עובד באוטומט, בדיוק. הכל עובד באוטומט. עכשיו, לפעמים זה אפילו מרגיש, אני אומרת שמרגישים שהזמן עובר מהר, לפעמים אפילו אנשים מתארים את זה הפוך, שכאילו הזמן עוצר מלכת. אתה כאילו בתוך איזה בועה כזאת שלך עם עצמך, בתוך המשחק, פשוט הכל הולך.
כן.
אני גם אגיד שזה מאוד דומה, אם אנחנו מדברים על עולם עסקים, כי כולנו מן הסתם עובדות גם בעוד דברים, חוץ מזה שאנחנו חושבות שאנחנו עובדות בכדורשת. זה גם מאוד דומה למצב, נגיד, אם את צריכה להציג מצגת, אוקיי? את צריכה לעשות פרזנטציה, ואת מציגה את המצגת, והכל זורם. באות לך שליפות מהמותן, הבדיחות יוצאות בזמן, הסליידים עוברים בקלות, אנשים מקשיבים, את רואה את הגוף שלהם, מגיב לך, את רואה את העיניים שלהם קשובות.
כן.
הם מבינים מה את אומרת. וזה זורם, זה גם זון, זה גם זון. זה זון בעולם העסקי, אבל זה ממש ממש דומה. ובעצם כשאתה עובד מנטלית, כשאתה עובד עם אנשים ברמה המנטלית, זה בעצם לגרום להם כמה שיותר לשכלל את המקום הזה ולהגיע לשם. זאת אומרת, למצוא שיטות ודרכים להיות בזון. כי בסוף כן. אנחנו עושות את כל הדבר הזה בשביל, כמובן בשביל הנאה והגשמה והכל, אבל כשאנחנו מדברים על המשחק, אז אנחנו רוצות להיות במקום הכי טוב שלנו.
נכון.
ואם אנחנו בזון, אנחנו בוודאות במקום הכי טוב שלנו. כמובן, כל אחת לפי יכולותיה. וכאן אני צריכה להסביר ולסייג משהו חשוב. אני מאוד אוהבת כדורשת, אבל עדיין כדורשת הוא ספורט חובבני. אוקיי? יש כאלה שבכלל אומרים שזה לא ספורט, אבל זה סיפור אחר. אני מאוד חולקת על זה. אני חושבת שזה ספורט מדהים, שמשתכלל ומתפתח ונהיה סופר מקצועי. יחסית, אבל עדיין זה תחביב שלנו.
נכון.
אנחנו מתאמנות פעמיים בשבוע, מישהי שהיא יותר, זה אז 3 פעמים בשבוע.
נכון.
משחק ליגה אחד.
למרות שאני מכירה כאלו גם ש5.
כן, אז מדהים. אז באמת, גם בתוך הכדורשת יש כאלה שהן מן הסתם חובבניות יותר, ועושות את זה יותר בשביל הפן והכיף. אז אני רוצה שקודם כל נבין שיש עניין של נוביס, שזה מה שאנחנו, כי עם כל הכבוד, גם למי שמתאמנת 5 פעמים בשבוע, עדיין מתאמנת בספורט שהוא ספורט חובבני. לא מתפרנסת ממנו.
נכון, בדיוק.
אין עליה לחצים, כמו שיש על ספורטאים שהם אקספרט. שהם מה שנקרא אקספרט, אז בעולם הזה של האימון המנטלי, אנחנו גם מדברים ומשווים ובודקים איפה אתה נמצא, אם אתה נוביס, כמונו, שזה אומר חובבן, או אקספרט. ודין נוביס אינו כדין אקספרט, צריך להבין את זה, כי גם היכולות המנטליות המצופות ממישהו שהוא אקספרט, הן ברמות יותר גבוהות, כי למשל, היכולת הקוגניטיבית שלו לתפוס רמזים על המגרש, לראות מגרש בצורה יותר יעילה, מהירות תגובה, גם הדברים הפיזיולוגיים הם הרבה הרבה יותר מהירים, כי הוא קודם כל הרבה יותר צעיר מאיתנו, והוא מאומן. אז נורא חשוב להבין גם ולהיות, אני אגיד סלחנים אפילו, וריאליים, לגבי מה מבחינה מנטלית אנחנו גם יכולים לעשות, וגם מה מצופה מאיתנו, ואצל אנשים שהם חובבנים צריכים קודם כל שתהיה שם ההנאה, שיהיה כיף. כי אם הכיף יוצא מהמשוואה, אז לא עשינו כלום.
האם זה אומר בכך ששחקנים מקצוענים לא צריכים שיהיה להם כיף?
לא, אז כמובן ששחקנים מקצוענים חייבים שיהיה להם כיף, ודרך אגב, אם את שומעת רעיונות אפילו של מסי, שהוא מולטי מיליונר בזכות הספורט, והוא סופר מקצוען, וכל האורות והזרקורים בעולם בערך היו עליו בחודש האחרון, עדיין הוא אומר שהוא נהנה, ואת רואה אותו משחק כדורגל עם הילדים בבית, במלון, בזמן הזה, כי הוא עושה להם טריקים, כאילו, בלי הנאה, אי אפשר להיות גם מקצוען. זה ברור. אבל אני רק אומרת שהמקום שלנו בתור חובבנים זה להבין שגם צריכה להיות פה הנאה וכיף, ויש הגשמה שהיא מעבר רק למשחק עצמו. המשחק הוא דרך. אני יודעת שהרבה מאוד, אצלנו לפחות בקבוצה, אנחנו עולם אחד של השנייה, זאת אומרת, אנחנו ממש קהילה חברתית גם, מעבר לספורט. אנחנו חברות טובות אחת של השנייה, כמובן שיש כל אחת את שלה, אבל חברות טובות, אנחנו נעזרות אחת בשנייה חלילה וחס בתקופות מצוקה, משבר, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, הם פחות נגיד קורים בעולם של אקספרט. אלה ההבדלים, וצריך להבין כי הציפיות המנטליות גם שמצופות נגיד משחקן מקצוען, לא זהות למה שמצופה מאיתנו, אז פרופורציות.
מעניין. אז מה הציפיות המנטליות בעצם?
אני חושבת שבחרנו את הכדורשת ובכלל את הספורט הזה שיש בו תחרותיות וליגה וכולי, אז אנחנו מאוד עסוקות הרבה פעמים במין, אנחנו חייבות להוכיח הפרפקציוניסטיות הזו. אז אני אומרת, דווקא בגלל שאנחנו חובבניות, קצת למנן את זה. זאת אומרת, קצת לצאת אחורה, החוצה, ולהסתכל על זה ממקום טיפ-טיפה יותר רגוע. כי הזון הזה שדיברתי עליו, תדמייני שהוא צריך להיראות כמו מין גבעה, כמו עקומת פעמון כזו. ולהיות בזון זה להיות בדיוק באמצע של העקומה הזו. והעקומה בעצם היא כמו מין גרף כזה, שכל אחת צריכה בעצם ללמוד, להבין איפה האזור נוחות שלה, איפה הסוויט ספוט שלה. איפה היא מבצעת במקום הכי טוב, כשהיא נגיד מזיעה וערנית מאוד, או דווקא כשהיא טיפ-טיפה יותר אסופה ומרוכזת. ואני רוצה שנדבר על הצבת מטרות, שבעצם כשאנחנו מתייחסים אל עצמנו כשחקנים חובבנים, אנחנו מבינים שסוג המטרות שלנו והדרך שלנו להגיע אליהם היא טיפ-טיפה שונה. Okay. זאת אומרת, אם ספורטאי מקצוען שם לעצמו מטרות ספציפיות מאוד מאוד משמעותיות, כמו למשל, השנה הולכת להרוויח $100,000 כי הולכת לשחק בקבוצה הכי טובה, וזה מה שמניע אותי, אצלנו זה אחרת. סתם דוגמה. Okay. למה זה שונה נוביס ואקספרט? נכון, תמיד שואלים, מה כדאי יותר לחזק? את החוזקות שלך או את החולשות שלך. אוקיי? נגיד, מה עדיף שאני אהיה? אם אני שחקנית הגנה טובה, לעבוד על ההגנה הטובה שלי, או לעבוד על יכולת הנחתה יותר טובה, כי שם אני צריכה להשתפר. אז מחקרים בעולם של פסיכולוגיית ספורט מראים שדווקא כשאתה נוביס, כשאתה חובבן, עדיף שתשפר את מה שאתה טוב בו. זאת אומרת, כן. שתתמקד יותר בזה. ואצל אקספרט, כמובן שבגלל שהם ברמות הרבה יותר גבוהות, אז הם חייבים גם לשפר את החולשות שלהם, כן. כי אחרת אין להם את היתרון היחסי. הבנתי. אז אני אומרת שזה נגיד דוגמה ללמה חייבים להבין באיזה מגרש אתה משחק.
כן. ואז לדעת במה להתמקד. נכון. מתוך זה.
נכון. ובגלל זה, אני חושבת שחשוב להבין שאנחנו עדיין בתוך מגרש חובבני, יחד עם הציפיות הרלוונטיות והמטרות הרלוונטיות.
זה סתם מעלה בי איזושהי מחשבה כזאת, שעד כמה שחקניות בכלל מתייחסות לפן הזה? כאילו, באות לשחק, נכון? רוצות לנצח, נכון? וכיף, גם הקטע החברתי, לפעמים יש כאלה שאומרות הכדור שזה רק תירוץ.
לברוח מהבית, לעשות כלים.
ולהיות עם חברות ולבלות, כן.
בכיף. נכון, דרך אגב, וזה מה שאני אומרת, שזה גם לגיטימי. עכשיו, בסוף, כשאתה בוחר בקבוצה שאתה רוצה להיות בה ולשחק בה, כי מן הסתם אתה לא משחק לבד, אז אתה בוחר את הקבוצה עם הערכים שמתאימים לך. אם לא, אתה עוזב קבוצה כל שנה, כל שני וחמישי. אתה צריך להבין אם אתה בקבוצה הנכונה, אם אתה בקבוצה שהיא כל כולה רק פן ויאללה, לבוא על הבא בעלה, משחקים, נהנים, גומרים עניין, הולכים. זה לגיטימי לגמרי, כן. אבל זה סוג אחר של משחק, וסוג אחר של התנהלות. נגיד, אצלי בקבוצה זה לא ככה, אנחנו כן. מאוד מחויבות, ואנחנו מאוד יציבות, אנחנו 9 שנים משחקות יחד, יש לנו מטרה משותפת מאוד מאוד ברורה, אז זה גם תלוי בטמפרמנט ובאופי של כל אחת, ומה היא רוצה באמת, מה היא מצפה מהמשחק. ואלה נכון. שהולכות ומשחקות רשת פתוחה ונהנות, דרך אגב, אני עושה את זה גם לפעמים בשבתות כן. שבא לי, אבל צריך להבין, כאילו, בתוך הקונסטלציה של איפה שאתה נמצא, מה אתה רוצה, מה המטרות שלך.
הבנתי.
וזה בדיוק מה שמביא אותי למה שרציתי לדבר עליו, זאת צוות מטרות. צוות מטרות זה טכניקה של אימון מנטלי שהיא בעיניי מצוינת וקצת underrated. בעצם, מה זה הצוות מטרות? אז שוב, אני אתן דוגמה מעולם העסקים. כמו כשאת שכירה לצורך העניין, אוקיי? כי כשאת עצמאית זה יותר מורכב, אבל כשאת שכירה, יש לך יעדים ברורים שהבוסים שלך נותנים לך. קבלת הרבה פעמים יעדים, את בעולם של מחירות, אז מן הסתם יש לך יעדי מחירה, או אם את בעולם של פיתוח עסקי, אז יש לך מטרות ספציפיות שאת רוצה להשיג, ומאוד ברור שעובדים לפי איזושהי התנהלות ברורה. יש גריד עבודה ויש מטרות ברורות. ואני אומרת, את הדבר הזה אנחנו צריכים לקחת למי שרוצה טיפ-טיפה יותר ככה להתקדם, לקחת לעולם האימון שלה. ואני דווקא לא מדברת כרגע עדיין על משחקים בכלל, אני מדברת על לפני, על להתחיל ולהתאמן על זה באימונים. אז אני דווקא אדבר על השחקנית הבודדת, עלייך, בתוך הקבוצה, אבל עם הדברים שקשורים אלייך, הדברים הרלוונטיים שקשורים אלייך, איך את מציבה מטרות על מנת להיות שחקנית טובה יותר. כן. על מנת להגיע יותר בזון, אחר כך גם לאימון וגם ליום משחק. אז מה זה אומר הצבת מטרות? קודם כל, אני מאוד אוהבת שיטות פשוטות לזכור דברים. אז יש שיטה מעולם האימון שנקראת סמארט. זאת אומרת, זה ראשי תיבות שיזכירו לך מה זה אומר להציב מטרה.
אוקיי.
סמארט, S. קודם כל, צריך ספציפיות. אז בואי נחשוב, בואי נעשה לך, אני לוקחת אותך עכשיו בתור קייס סטאדי, סבבה? תחשבי על איזושהי מטרה ספציפית שאת רוצה לעבוד עליה באימונים הקרובים.
אני רוצה להנחית יותר בעוצמה הקרוב לרשת.
אוקיי, אז הנה, את אומרת דבר מאוד ברור, אני רוצה להנחית בצורה יותר קרובה לרשת, יותר בעוצמה וקרובה, בעוצמה, בצורה
קרובה. כי קרובה אני מצליחה מדי פעם, אבל זה לא מספיק עוצמתי, אני רוצה עוצמה.
אז יש לך פה מטרה מאוד מאוד ספציפית, שאת יוכל לבוא איתה לאימון ברגע שתחלימי מהנקח.
כן.
והיא חייבת להיות ברורה. אז את אומרת, אני רוצה להנחית בעוצמה, קרוב לרשת. זאת המטרה שאני מגיעה איתה לאימון. עכשיו, דבר שני, M. M זה אומר measurement. איך אפשר למדוד את זה? אז איך את מודדת את זה? בואי נחשוב. זאת אומרת, אוקיי, אני נגיד עושה באימון, אנחנו מתחממים או עושים הנחתות, אני עכשיו מחליטה שאני עושה 10 הנחתות, ואני רוצה שמתוכם 2 יהיו בעוצמה. למה אני אומרת רק 2? מה תגידי לי? כולם אני רוצה. ואני רוצה להבין, אפרופו מה שדיברנו על נוביס, המטרות חייבות להיות ריאליות. הן חייבות להיות ריאליות, ואני סתם אומרת 2, אבל את יודעת באיזה רמת, אז כן. תגידי, אוקיי, אני בדרך כלל מצליחה, נגיד, במשחק 2 מתוך 10, 5, סתם אני אומרת 2 מתוך 10, אז אני אעלה את זה בעוד 2 הנחתות עוצמתיות, אבל
כן.
שיהיה מספר מדיד שהוא הגיוני, אבל שהוא ריאלי, ועדיין הוא צריך להיות, וזה האם השני, meaningful, כן, בעל משמעות, כי כזה שסך פרפרים בבטן, שכאילו כשתנחיתי בעוצמה את הפעם הזאת ואת העוד פעם הזאת, תגידי, וואי, תרגישי טוב, כאילו הגוף יזדקף, תרגישי כזה חיוך, ותגידי, אני תמיד צועקת, אז כאילו, אז כזה. אז כאילו זה צריך להיות מדיד, אבל היא מחלטה מראש מה את רוצה להשיג, ו-meaningful, עם משמעות, אוקיי?
עם משמעותי, כן.
ויש לנו את ה-A אחר כך, אחרי ה-smart, S-M-A-A, S-M-A, ה-A הוא צריך להיות achievable. שוב, אני אומרת, צריך להיות מטרה שהיא ברת השגה. כי אם היא לא ברת השגה, אז זה נורא מתסכל.
כן.
אז תמיד הפער הזה בין המקום שאת נמצאת בו לבין המטרה, הוא צריך להיות עם אתגר, אבל הוא צריך להיות אתגר סביר.
מציאותי, כן, שאפשר להשיג אותו, כמו שאמרת.
בדיוק. אז זאת אומרת, אוקיי, נגיד אני מצליחה להנחית רק פעמיים בעוצמה במהלך, מתוך 10, נגיד, אז אני נסה טיפה יותר. אז אני אתן 3. עכשיו, אימון אחרי זה, תוכל להגיד, אוקיי, עשיתי 2 אימונים והצלחתי 3 פעמים, עכשיו אני עושה 4.
אבל זאת אומרת, בהתאם ל...
כן, יש לך את המידתיות הזו. דרך אגב, דבר מאוד חשוב שצריך להגיד על הנושא של הצבת מטרות, המטרה חייבת להיות תלויה בנו. אני מדברת כרגע על מטרות, וזה ממש חשוב להסביר, כי אם המטרה היא תלויה בקבוצה, את לא תמיד יכולה לשלוט בה. המטרה חייבת להיות תלויה בנו. זאת אומרת, מה אני יכולה לעשות שהוא תלוי בי,
כן.
שהוא בר שליטה, ואני יכולה לנהל אותו. עוד דבר דרך אגב, שלא קשור לראשי תיבות של הסמארט, אבל חשוב שהמטרה שאת תתני לעצמך, היא תהיה מנוסחת, כתובה, מראש או דף, תכף נדבר על איך כדאי לעשות את זה, בצורה חיובית. זאת אומרת, אם נגיד לי יש פחד מחסימות שיחסמו אותי, אז אני לא אגיד לעצמי, היום אני רוצה לא לפחד מחסימה.
אוקיי.
כי לא לפחד מחסימה, זה חשיבה הגנתית, כאילו,
כן.
שלילית.
כן.
אני רוצה להגיד, אני רוצה להנחית בעוצמה מול חסימה.
כן, זה כאילו, זה נקרא אונתולוגיה, להגיד מה כן, מה כן יקרה, מה, ולא לדבר על הלא, כי הוא בעצם... לא קיים.
נכון.
כן.
ודרך אגב, זה נושא לפודקאסט נפרד, אבל מאוד חשוב, שדרך אגב עובדים איתו המון בעולם של פסיכולוגיית ספורט, שבעצם מושתתת על פסיכולוגיה חיובית, שברגע שאתה מסתכל על היש, ועל על מה כן, ולא על מה לא, אוטומטית המוח שלך מכוות למקום הרבה יותר חיובי.
כן.
אז לא להגיד לא לפחד מחסימה, אלא להגיד אני הולכת להנחית בעוצמה, מול חסימה.
כן, וכאילו, ואם נחשוב על זה רגע בהיגיון, זה הגיוני, כי כשאת אומרת מה את לא, את לא באמת יודעת מה לעשות עם זה.
נכון.
כי את יודעת ממה את רוצה להימנע, אבל את לא, זה לא אומר לך, אבל מה כן אני רוצה שיקרה.
ולהסתכל על מה כן, זה, אם מישהי תצא מפה עם התובנה שהיא עושה על זה עבודה השנה,
כן.
שיחקנו אותה.
לגמרי. ואני חייבת להגיד שזה אימון, ואני חושבת שזה מקום מאוד אופטימי, כאילו זה החדשות הטובות, זה עניין של אימון, שחברה טובה שיש לנו משחק כזה, שלפעמים היא נתקעת, או אני, ואנחנו שולחות אחת לשנייה, איך היית אומרת, לא מגשימה את עצמי, בכן, סתם, כל מיני כאלו, נתקלות בלא הזה שרודף אותנו, ואז אנחנו מתחילות לשחק את המשחק הזה. איך היית אומרת את זה בכן?
מעולה. אחלה משחק.
לגמרי.
אני אעשה לעשות אותו גם. יש לנו המון, במיוחד בארץ, איכשהו איזה מין הלקאה עצמית כזאת, ותמיד לראות מה לא בסדר, ולהתלונן, וכאילו לקטר, והמקום הזה הוא מקום לא מקדם, הוא מקום לא מוצלח, הוא מקום ש... אם פעם חשבנו שזה יוצר איזשהו... השתדלות יותר, וכאילו להתאמץ יותר לעבוד, כי כאילו הוא מקים בך, ואז בגלל זה אתה אומר לעצמך, אני לא טוב, אני לא טוב, אז אני אשתפר, ממש לא. כולנו היום יודעים ומבינים, שכשאתה מדבר על עצמך בצורה חיובית, ואתה מסתכל על עצמך באור חיובי, אז יש לך הרבה יותר כוחות, הרבה יותר עוצמות, אז לדבר על עצמנו בצורה חיובית, כמו שהיינו רוצים שידברו לילדים שלנו.
נכון.
לא היינו רוצים שיגידו לילדים שלנו, שמורה בכיתה יגיד לילד שלך,
אתה לא
מסוגל,
לא יצאר בדיוק.
ממש לא. אז למה אנחנו אומרות את זה לעצמנו?
נכון.
הרבה פעמים, תוך כדי... כשלא הולך, כי זה מאוד קשה לשנות הרגלים. וגם זה צריך להבין שצריך להיות סלחני, אבל ברגע שזהית שעשית את זה, אני מציעה שבאותו רגע תגידי לעצמך, אוקיי, אבל מה כן עשיתי טוב בשלב הזה?
נכון.
אבל התאמצתי, ניסיתי לתפוס את הכדור, סבבה, לא הצלחתי, נפל. נפל בעצבים, כאילו איך לא תפסתי.
נכון.
אבל לא, אבל עשיתי 100% ניסיון לתפוס. וואלה, עשיתי את 100% מוטיבציה שלי לתפוס את הכדור הזה. אז הגענו לנקודה קצת אחרת, אבל מתוך המקום שהמטרה צריכה להיות ברת השגה, אבל באמת, ברת השגה תלויה בנו וחיובית.
כן.
ה-R בסמארט שלנו, בהצבת המטרה, הוא צריך להיות הרלוונטיות. הרלוונטס זה אומר שזה משהו שיכול לקדם אותנו. כלומר, האם באמת הנחתה ביד אחת קרוב לרשת יקדם אותך?
בטח.
אז תחשבי, מאיזה סיבות? זאת אומרת, מה יש שם שבעצם משפר אותך? ייתן לך אולי תחושת מסוגלות?
זה בטוח.
כי שכללת עוד משהו?
כן, כן, זה בטוח. זה אפילו לא הסתכלתי על זה, כאילו זה מבחינתי הסייד אפקט. אבל זאת אומרת, זה משהו שכדאי להסתכל עליו.
בטח, חייבים, וזה ייתן לך גיוון?
גיוון, נכון.
שזה מאוד חשוב, כי מן הסתם הגיוון הזה משפר אחר כך את יכולת המשחק שלך בתוך הקבוצה והיכולת שלך להפתיע.
נכון.
והרלוונטיות גם צריכה להיות, האם אני שמתי פה עכשיו מטרה שהיא טווח קצר, או מטרה לטווח ארוך. זאת אומרת, גם זה חשוב להבין. אם נגיד אנחנו בתחילת ליגה עכשיו, וזה זמן טוב ששאר עדיין לשכלל יכולות כאלה, אז מעולה. אבל צריך להבין גם באיזה לוח זמנים אנחנו עובדות.
זאת אומרת, אם אנחנו באמצע ליגה, אז עדיף לא לקחת מטרות כאלו, כי הם לוקח יותר זמן להגיע אליהם.
כן, וגם בסוף אנחנו צריכות להתחשב בקבוצה שאנחנו משחקות בה, וזה מן הסתם גם איך שהמאמן או מאמנת בונה את האימון. את לא יכולה לבוא ולעשות לעצמך, למרות שאת כן יכולה, כן, אם בא לך בבית לקחת כדור ולעמוד ולהנחית בעוצמה, זה רק מבורך נראה לי, אבל אני אומרת שתוך כדי אימון אתה גם צריך להבין באיזה שלב הישגי, תחרותי של העונה, עונתיות, את נמצאת. האם אתם בתחילת עונה ועוד אפשר גם לשפר ולשכלל איזה, כי יש נגיד חודש הפסקה עכשיו ולא, לא, לא, לא עושים משחקים, או שאנחנו בסוג אימון כזה שאנחנו עובדים טקטית כי יש משחק מול קבוצה בעוד יום.
אוקיי, ואז תבחרי בהתאם את המטרות שהיא יותר רלוונטיות.
בדיוק. דבר אחרון בתוך הסמארט שלנו זה T. T זה בעצם time. זה אומר שהמטרה צריכה להיות תחומה בזמן. כלומר, אני רוצה להנחית בעוצמה ליד הרשת, אז אני הולכת לעבוד על זה, עד מתי? זאת אומרת, עד איזה שלב?
אז זה צריך להיות גם time אבל ריאליסטי. זאת אומרת, מחובר למציאות, להבין שאיזה תהליך, שזה לא משהו שקורה ברגע.
אז למשל, כשאת שמה את המטרה ואת רוצה שהיא תהיה ריאלית, זאת אומרת, נגיד, אני נוסעת לילת מתי זה עכשיו? זה יהיה בפברואר, אז זה כבר קרוב, יש חודש, אבל בוא נגיד שעד פברואר אני רוצה לשפר את זה ב-20%.
אוקיי.
מטרה הגיונית, כל אחת תדע לפי עצמה.
ש-20% את תדעי, כאילו מתוך 10, זה 2, את עושה אותם בעוצמה.
כן, עכשיו את זה את מתאמנת באימון, אבל בעצם אחר כך במצבי משחק, את מן הסתם ברגע ששמת לך את המטרה הזו, את תראי, היא פתאום תהיה הרבה יותר רלוונטית במוח שלך, הרבה יותר תשימי עליה פוקוס, קרוב לוודאי שהיא תקרה יותר, או לפחות תנסי ליישם אותה יותר.
זה מזכיר לי שלמדתי צעד וחצי והנחתה ביד אחת, פתאום לא הצלחתי להנחית יותר בשתי ידיים. זה לא...
כן.
זה קצת גם בא לפעמים על חשבון, לא?
נכון, נכון. לפעמים זה על חשבון, אבל אני זוכרת שאני אמרת שאנחנו נוביס, אנחנו חובניות, זה חלק מהעניין שמתאמנים יחסית מעט,
כן, אז הגיוון לא תמיד בא לידי ביטוי.
כן, שוב, זה בסוף תלוי גם ביכולות הפיזיולוגיות שיש לכל אחת. אומרים שכשספורטאי צריך להיות אקספרט, הוא צריך לפחות 10,000 שעות של אימון, זה 10,000 hours, כן. אולי יהיה לנו, כשנגיע ל-80, בבית אבות,
יש ליגה של גולד, מאמה גולד.
כן, דיברנו על זה השבוע בקבוצה, שנעבור לשם עוד מעט, אוטוטו. יש לנו כבר לאן לשאוף.
כן, יש כאלה שהציעו לקרוא לזה סבתנית.
אוי, שמרה.
נשאר בגולד.
כן, הגולד נשמע הרבה יותר טוב. אז באמת... אז הנושא של הזמנים, זאת אומרת, אם סתם דוגמה יש את הטורניר באילת, אז אפשר לתת את המטרה עכשיו, בואי, עכשיו אנחנו בתחילת ינואר, יש לנו חודש וחצי, אני בחודש וחצי עובדת על המטרה הספציפית הזו. עכשיו, אנחנו מדברים ספציפית על היכולת שלך להנחית בעוצמה ברשת, אבל זה יכול להיות עוד המון המון דברים.
כן, כן, כן.
זה יכול להיות... וכאן אני רוצה לדבר על, אוקיי, אז אמרנו שאנחנו שמים את הסמארט הזה בתור איזשהו אבן דרך לאיך אנחנו מציבים מטרה. קודם כל, לא לבחור יותר מדי מטרות, כי תפסת מרובה, לא תפסת.
כן.
2-3 מטרות זה המון. כן. בטח בשבילנו, אני פשוט לא רוצה להחליש, אני פשוט אומרת שצריך להיות מציאותיים. אז 2-3 מטרות, ואם נשיג אותם, זה מדהים. זה כבר יקפיץ אותנו. אז פשוט לבחור את הכי חשובות, את הכי משמעותיות, אלה שהכי כזה בוערות לכם, אלה שהכי יושבות לכם כזה במחשבות, אפילו בתת מודע, ואיתן ואותן לרשום. עכשיו, כשאני עובדת נגיד עם ספורטאיות שלי, אז אנחנו עובדים עם מחברת. אם תכתבו את זה על דף, לא חייב עם מחברת שלמה, כי לא יודעת כמה יש לנו הגיגים לכתוב, אבל אם תכתבו 2-3 מטרות, אפילו על דף, שימו אותם, אני לא יודעת,
מול העיניים.
מול העיניים, בחדר עבודה, שימו אותם בפתקית על המקרר, לא יודעת. תכתבו במקום שאתם יכולות לראות ויכולות לחזור אליו. לא צריך כל שני וחמישי להיכנס לשם, אבל כן, אם זה כתוב, יש לזה אפקט שיותר מחדד את הזיכרון ואת הפוקוס להיות בתוך הדבר הזה. זה ממש חשוב. אז נסגור את עניין המטרות, הן צריכות להיות סמארט, חכמות. ככה זה יזכיר לנו איך אנחנו בונים אותן. 2-3, לא יותר מזה. ולתחום אותן כמובן, כמו שאמרנו, בזמן, כדי לדעת שאנחנו חוזרות אחרי הזמן הזה ובודקות קרה, לא קרה. עכשיו, אפשר לשנות, כן, שוב, אנחנו בעולם דינמי, אפשר לשנות, אפשר להגיד, אוקיי, ניסיתי את זה, לא עבד, אז אפשר לעבוד על משהו אחר. זה גם דרך למידה להבין מה את עושה נכון או לא נכון. אולי חשבת שהמטרה ריאלית והיא לא ריאלית, כי נכנסו, לא יודעת מה, דברים אחרים, וכמובן העולם משתנה, פתאום אתה נפצע, חלילה וחס, אז טוב, המטרה תצטרך להשתנות, אבל...
כן, עוד משהו שעולה לי בהקשר זה גם להבין מה אני צריכה בפועל לעשות כדי להשיג את המטרה. זאת אומרת, לא מספיק שאני רוצה... נכון. להנחית חזק בעוצמה בקרוב לרשת, אני צריכה להבין מה היכולות הפיזיות שנדרשות ממני כדי זה, איזה שרירים לחזק.
בדיוק, אז זהו, זה המקום כבר של המאמנת הפיזית שלך, אבל אני צודקת ב-100%, עם כל הכבוד למקום מנטלי, כבודו במקום המונח, בסוף אתה צריך את הגוף בשביל לעשות את זה.
נכון.
אז אם אתה צריך בשביל זה לנטר 40 ניטורים על דרגה 70 סנטימטר, כי אתה חייב לקפוץ יותר גבוה, אז תעשי את זה.
בדיוק, צריך לפרק ממש את התנועה הזאת כדי להבין מה נדרש.
נכון.
ואת זה, כאילו, כדאי לעשות את זה עם המאמנים שלנו. נכון.
ודרך אגב, אני חושבת שמאמן או מאמנת טובים, הם כאלה שאתה יכול לכתוב להם באופן אישי מה אתה מצפה, והם ידעו לתת לך סיוע. כי מאמן רואה את כל הקבוצה, אבל הוא גם מן הסתם חייב לראות גם כל אחד בפני עצמה. ואני חושבת שזה גם מאוד עוזר למאמנים, כשאתה נותן להם פידבק. הם גם לומדים מזה, המון, אני בטוחה. וגם הם מרגישים שהם בעלי ערך. ואני חושבת שזה גם הופך את הספורט שלנו באמת להרבה יותר מקצועי.
כן.
כי אתה חושב עליו גם מעבר להגיע לשחק, לעשות את מה שצריך וללכת הביתה. אז,
נכון.
אז אני חושבת שזה win-win situation.
יפה.
ומאמן דרך אגב, תמיד יש לו גם אספקט מנטלי, אז מן הסתם הוא גם יכול מאוד לעזור לך. אולי המטרה שבחרת, הוא רואה משהו, אולי הוא רואה משהו אחר, אולי הוא רואה משהו אחר שאת יכולה לשכלל, ואת לא חשבת עליה. כן. אז זה גם יכול להביא לידי איזשהו שיח.
יפה.
המון פעמים הם רואים דברים שאנחנו לא, אנחנו בתוך העולם שלנו עם אבל בשביל זה הם מאמנים, אז הם פתאום רואים אולי איזשהו פוטנציאל למשהו אחר.
כן.
עכשיו, אפרופו שדיברנו על חוזקות וחולשות, יכול שכך תקשיבי, אביטל, בואי, תשפרי את ה... בואי תעבדי יותר על, אני לא יודעת מה, לתפוס, לראות מגרש בהגנה, ולעבוד
כן.
שם בצורה יותר אפקטיבית.
כן.
ואז פתאום את מגלה שוואו, אני יכולה להצליח משם. ודרך אגב, וכל הפודקאסטים שלך, אני שמה לב שכשאת שואלת המאמנים את השאלות האלה, הקצרות בסוף, הם תמיד אומרים שההגנה היא יותר חשובה מהתקפה. למרות שבשבילנו זה תמיד נשמע שברור שהתקפה, אבל... או כאילו, תמיד אנחנו מסתכלות על מה קורה בהתקפה כאיזשהו מדד להצלחה, אבל באמת, כשמבינים את המשחק לעומק, מבינים שההגנה עושה את ההבדל.
נכון.
אז אולי בכלל המטרות צריכות להיות מטרות של הגנה.
נכון.
אבל אפשר לתת מטרה אחת, נגיד, מעולם ההתקפה, מטרה אחת מעולם ההגנה.
נכון.
ואז אתה גם יכול, החוויה יכולה להיות יותר חיובית גם, כי אם...
זה מעניין אותי, אבל עכשיו את אומרת, אוקיי, מטרה בהגנה, מה המטרה? לתפוס את הכדור, מה זאת אומרת? מה המטרה בהגנה?
נו, בואי נחשוב ביחד מה יכול להיות.
וחסימה יש גם, כן, חסימה.
דרך אגב, כן, חסימות זה, דרך אגב, אני חושבת שחסימות, וואו, זה עולם, זה עולם.
אני מתה, כאילו, אין תחושת סיפוק יותר גדולה מלהצליח לחסום איזו מנחיתה מאתגרת, במיוחד. אני זוכרת משחק אחד, לא אגיד שמות, אבל... יש איזו מנחיתה אחת שהיא ממש, כאילו אחוז ההצלחות של חסימות מולה הם אפסיים, והצלחתי פעמיים לחסום אותה,
וואו.
כאילו אני מבחינתי, זהו, לא משנה אם אני ניצחנו, הפסדנו, אני ניצחתי באותו רגע.
כן, כן, כן. אני מאוד מבינה אותך, וכיף לראות את הזוהר בעיניים כשאת מספרת את זה, ודרך אגב, אפרופו אימון מנטלי, מאוד חשוב לחזור לרגעים האלה, כשאת עם עצמך. לא קשור להצבת מטרות, אבל כשאת עם עצמך, ואת לפני משחק, ואת רוצה להרגיש ביטחון,
כן.
תדמייני את הסיפור הזה, אפילו אם את לא משחקת מול אותה קבוצה, אבל תדמייני את התחושה הזאת שלך בסיטואציה הזאת, שאת עומדת מולה ומצליחה לחסום אותה פעם אחת, ואחר כך עוד פעם.
כן.
צורה כל כך אפקטיבית, וזה נותן המון ביטחון עצמי.
כן.
וביטחון עצמי זה גם נושא בפני עצמו, אבל בעצם ביטחון עצמי זה מה שבונה לנו את זה מה שבונה לנו את היכולות. זה היכולת שלנו בעצם להגיע לזמן ביצוע עם תחושה שאנחנו מסוגלים לעשות את זה.
כן. שזה אפשרי, שיש את האפשרות, גם אם אנחנו נגיד לא מצליחים, אבל יש לנו את האפשרות הזאת, היא קיימת בארסנל שלנו.
בדיוק, זאת אומרת שכשנופל כדור ולא הצלחנו לתפוס, אנחנו לא מיד מאבדים אותו, אלא מבינים שלמרות שזה קרה,
עדיין אנחנו מסוגלות
לתפוס את זה. אם זה תלוי בנו, אנחנו נתפוס את הכדור הבא.
מדהים.
ודרך אגב, הרבה פעמים אנשים טועים לחשוב שבאמת ביטחון עצמי זה איזה מין, אפילו מין גאוותנות כזאת, או שחצנות כזאת, או איזה over estimation, ממש לא. זה יכול לבוא עם המון המון ענווה וצניעות, וזה אפילו עדיף. אבל זה תחושה שלא משנה מה, אני אעשה שמה, אני יודעת שאני יכולה לעשות את זה.
כן.
זה הבנה פנימית כזו, וואו, שנים של לימודים על הדבר הזה, כן, ויש תמיד ספקות. אני בטוחה שכל אחד, כולל מסי, או מי שזה לא יהיה, תמיד יש ספקות.
בטח.
אבל העניין הוא איך אתה מתנהל עם הספקות האלה.
טוב, אז זה גם בנוי מהוכחות שאנחנו מספקים לעצמנו במהלך הדרך.
כמובן.
שזה מה שדיברת אולי עליו קצת מקודם, נגעת בו, שבאימונים. שבאימונים, באימונים אני עושה, אני רואה שאני מסוגלת, אז אני יודעת, יש לי את הביטחון שאני מסוגלת לעשות את זה, ועכשיו אני עובדת על להביא את זה במאני טיים. ובעצם לא מתייאשת אם אני לא מצליחה בהתחלה להביא את זה, כי גם פה זה עניין של, כי במאני טיים יש פקטורים נוספים שנכנסים, הלחץ, הגורליות הזאת של המשחק.
הגורליות, מה יקרה אם נפסיד?
בדיוק, כן. אז כאילו עד שמצליחים לנטרל את זה, אז את מצליחה להביא לידי ביטוי את היכולת.
אז אני רוצה באמת, אפרופו לנטרל את התחושה הזאת, כי אנחנו בסוף רוצות נורא לנצח תמיד, ואנחנו תמיד מדברים על זה, אז כאילו, אני תמיד הייתי אומרת את זה גם, אבל לנצח כאילו, זה העניין, זאת אומרת, אם שואלים אותך מה המטרה, אז תגידי לנצח, אז אני רוצה דווקא טיפ-טיפה כאילו לפרק את זה, ולהגיד שאחת מהסיבות שרציתי לדבר היום על הצבת מטרות, זה כי צריך להבין שכדי לנצח, צריך לפני זה לבנות איזשהו משולש או איזושהי פירמידה שתהיה מספיק יציבה בשביל שבסוף נוכל לנצח. ולמה אני מתכוונת? המטרות שדיברנו עליהן, הן צריכות להיות מטרות תהליך וגם מטרות ביצוע, ורק בסוף מטרות תוצאה, שהתוצאה זה לנצח.
אוקיי, מטרות תהליך, מטרות ביצוע ומטרות תוצאה?
כן.
מה זה אומר?
זאת אומרת שבתוך המקום הזה, שכשהבנו איזה סוג של מטרה אנחנו שמים, אנחנו רוצים גם לשים לב אם אנחנו שמים לעצמנו מטרה שהיא מטרה שהיא מטרת תהליך. את דיברת על מטרת ביצוע דרך אגב.
כן,
אם את מבינה.
כן.
כי בעצם ביצוע זה לתת מספר של אני עושה עכשיו, אני מנחיתה חזק בעוצמה ליד הרשת, ואני עושה את זה 4 מתוך 10.
כן.
זה מטרת ביצוע. אני רוצה לשפר את יכולת ההנחתה שלי בעוצמה מול... אבל אני מדברת גם על מטרות שהן מטרות תהליך.
מה זה?
מה הכוונה מטרות תהליך? למשל, להוריד שיפוטיות, דווקא המקום היותר חברתי שלנו.
קבוצתי, כן.
דרך אגב, זה לא להגיד את זה בצורה כך חיובית, אז אני הייתי אומרת...
לפרגן יותר?
כן, למשל.
לעודד?
כן, אבל בוא נדבר עדיין על עצמנו, כי אמרנו אבל נכון, לפרגן הזה הוא דרך אגב, הוא גם דרך, זאת אומרת, לעודד בקבוצה, כשאנחנו משחקות ושחקנית לידך עשתה עבודה לא טובה, כי היא לא הצליח לה, היא הרי גם ככה כל כך כואבת את זה בעצמה, ומבואסת מזה בעצמה, אבל אם את תצליחי לבוא, ובמקום לעשות את החמוץ הזה, אוטומטית עולה לנו, לבוא ולתת את התפיחה הזאת, או להגיד, אבל ניסית.
ניסית, היית שם.
או וואו, איך היית, בדיוק, היית שם, אנחנו הרבה פעמים אומרות את זה.
נכון.
אז אני אומרת שלמשל, מטרת תהליך, זה להגיד לעצמי, כשאני מבצעת פעולה לא טובה, להגיד לעצמי, עכשיו אני אגיד לעצמי, את הדבר הטוב שעשיתי בפעולה
כן.
לא טובה.
הייתי אמיצה, ניסיתי.
בדיוק. וזה קריטי, וזה קריטי, כי אתם לא מבינים כמה פעמים כשבא לכם באוטומט המחשבה הזאת המבאסת, המורידה.
זה אוטומטית משפיע על האנרגיה, בדיוק.
וזה משפיע על האנרגיה גם של כל הקבוצה, דרך אגב.
נכון, נכון. אז זה בעצם מתחיל מדיבור עצמי שהוא יותר חיובי, שיותר שם לב למה כן עשיתי ומה כן.
תראי, אז ברגע שאני מגיעה למשחק ואני, אוקיי, עשיתי פשלה, עשיתי משהו לא טוב, אבל אני מסתכל על מה כן עשיתי טוב, אוטומטית הריפריימינג הזה, זה הסידור מחדש של הסיטואציה,
כן.
תשפיע עליך בצעד הבא. אז זה למשל מטרה שהיא מטרת תהליך. אני רוצה באימונים האלה לחפש את הדברים הטובים שאני עושה בתוך,
כן.
בתוך המשחק. עכשיו, זה לא מטרה כל כך מספרית, אבל זה כן מטרה שאתה כן יכול, אם אתה תשים לב אליה, במקום לעשות את האויש, איך לא הלך להגיד, וואי, ניסיתי, ממש ניסיתי להיות שם.
ובהתחלה יצא לך אויש, ואז את תתפסי את הצלח, ואז תגידי...
וגם אם יוצא האויש, ברגע שאחרי האויש חשבת על, אוקיי, אבל מה עשיתי פה טוב?
זה התהליך.
יש שיפור, יש כאילו התפתחות.
זה התהליך, וזה כזה כמו קסם, כי פתאום אחרי כמה זמן שאת עובדת על דברים כאלה, את פתאום שמה לב שוואלה, שינית, איכשהו, שחררת את המקום הזה ושינית.
נכון, ובאמת, אם כל אחת תעשה את זה בעצמה, כל אחת במקומות שכואבים לה, שהיא מרגישה ששם היא צריכה להתחזק, זה משפיע בצורה אקספוננציאלית אפילו על הקבוצה. באמת, כי לפעמים, במיוחד אנחנו אנשים, יש לנו הרבה פעמים שאנחנו רואות את המבטים האלה, יש לנו את האקסטרה הרגישות הזאת, להרגיש את הצד השני, וברגע שאתה מרגיש שהאנרגיה של מישהו אחר היא טובה, חיובית, מקדמת, זה משפיע על כל הקבוצה. נכון. אז זה גם רווח קבוצתי. כן. זאת אומרת, אז לא לחשוב שזה מאוד אגואיסטי, כל מה שאנחנו עושים פה, להפך.
זה, טוב, יצא לדבר על זה בפרק שעשיתי עם מעוז, שהוא מאמן מנטלי של כדורגלנים, שחידדה לי עד כמה העבודה העצמית היא בעצם משליחה. ברגע שאת מסוגלת להיות יותר רכה, נקרא לזה, עם עצמך, או מכילה את הטעויות של עצמך, אז כן. גם זה משליך החוצה. את צריכה להיות כזאת כלפי הקבוצה, וזה מרפא. את עושה טעות ואת קשה עם עצמך ומישהי אחרת מראה לך מה כן עשית ומה כן הצלחת, אז ממש, זה מרפא את הסביבה.
ממש ככה, לא, זה ממש ככה. גם, וברגע ששמים על זה תשומת לב, אוטומטית משהו קצת משתנה, משהו קצת משתחרר. זה דוגמה לנגיד משהו שאולי בא לדרך לידי ביטוי במשחקים, ואחר כך הוא מתוח משליח על החיים.
לגמרי.
אז אנחנו מתפתחות כן. באמצעות הכדורשת, נכון. בדיוק זה המקום. זאת נכון. אומרת, זה תמיד בסוף משפיע עליך, אתה תדבר עם הילדים שלך, עם הבן זוג שלך,
נכון.
עם מקום העבודה שלך, עם הבוסים שלך. אז זהו, אז את מטרת התוצאה אנחנו נשאיר בסוף, זאת אומרת, רק לסכם את העניין הזה.
זהו, מה זה מטרת
להתמקד התוצאה? במטרת התוצאה זה באמת תוצאה מסוימת. סתם דוגמה, קבוצה שהיא עלתה לליגה מארצית ללאומית, תשים לעצמה מטרה כקבוצה, טוב, נשארים השנה, נשארים בליגה, כן? יש כאלה שיגידו, לא, אנחנו רוצות לסיים במקום ראשון ולעלות מבית לאלף, אבל כל אחת לפי האפשרויות שלה, או
אז מטרת התוצאה היא קבוצתית?
תראי, במקרה שלנו, בכדורשת, את יכולה לתת מטרת תוצאה כמו, אני רוצה, את יכולה לתת גם מטרת תוצאה שהיא שלך, נגיד, אני אומרת, היא צריכה להיות מן הסתם לא יותר בתחרות, נגיד, במשחק עצמו, להגיד, אני רוצה שמתוך ההנחתות שאני עושה למשחק, שאני אעשה 60% הנחתות שיעבדו.
כן.
אבל שוב, התוצאה הזו היא לא תמיד רק תלויה בנו, ואני הזכרתי כמה פעמים שנורא חשוב שהמטרות יהיו מטרות שתלויות בנו. אוקיי. שלפעמים אין מה לעשות, יש קבוצה טובה, ועם כמה שלא נבוא מחודדות, חדות וזה, בסוף נפסיד.
כן.
אז אני אומרת, מטרות התוצאה, להשאיר אותם בסוף ולהשאיר אותם כמו איזה הדובדבן שבקצפת. זאת אומרת, לא לצפות שהם יקרו מיד, אלא לצפות שבזכות העבודה של המטרות ביצוע, המטרות התהליך, האימונים, ההשקעה, האכפתיות, הדברים האלה, המאוד שיסדרו את המשולש הזה, בסוף השפיץ הזה יגיע לזה שננצח. כן. ננצח יותר, אחוז יותר גבוה של משחקים, נצליח לעמוד במטרה הקבוצתית שמן הסתם, דרך אגב, אני חושבת שגם קבוצה, אבל זה גם נושא לפודקאסט אחר, אבל קבוצה, כקבוצה חייבת בתחילת עונה, להחליט מה המטרות שלה כקבוצה.
כן, יש כבר כמה פודקאסטים שבהם מציינים את זה, אני מקווה שקבוצות יותר ויותר לוקחות את זה בחשבון.
מאוד מאוד חשוב, כדי להבין שכולם על אותו עמוד, ושכולם מכוונים לאותה מטרה, ורק שכולם יודעים לאן רצים, מגיעים לשם.
נכון.
אפרופו דברים שדומים למקומות עבודה.
למרות שאני יכולה להגיד לך כאילו שאם עושים איזשהו שיח של אוקיי, המטרה שלנו זה להיות בשלישייה הראשונה של הטבלה.
זאת מטרת תוצאה, בדיוק.
בדיוק, זה מטרת תוצאה, והיא לא אומרת לי מה יביא אותי לשם.
נכון, ובגלל זה אני חושבת שההתחלה צריכה להיות, כלומר אפשר להתחיל מהפירמידה, מהשפיץ שלה, של אנחנו רוצים לעשות את זה ולהיות בשלישייה הראשונה, לגמור 1-3, אבל בואו נגזור את זה, למה נדרש מאיתנו.
ומה מכל אחת באופן אישי.
בדיוק. בדיוק. וזה אפילו קשור גם למטרות שהן לאו דווקא ממש יישומיות של מה פיזית אני עושה, אלא להגיע לאימונים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצות לגמור היום, לגמור השנה את העונה, אז אין דבר כזה שאת לא מחויבת להגיע לכל האימונים.
הבנתי.
או אין מצב שאת לא מגיעה למשחקי אימון כשאנחנו קובעות אותם.
כן.
כל אחת לפי הטמפרמנט של הקבוצה, ולפי מה שמקובל, ולפי כמות הבנות בקבוצה, ועוד ועוד ועוד. אבל זה כבר מקום שמאמן צריך לעשות עם הקבוצה שלו, אבל שם צריך לפרוט את זה להרבה מאוד משימות קטנות, שבסוף, בעזרת היכולות של כולן יביאו באמת למקום הנכסף הזה של לנצח.
כן, כן.
עכשיו, יש קבוצות שזה אולי לא ריאלי עבורן, כי הקבוצה עדיין בונה את עצמה, או אין יציבות, אז לא שמים מטרה כזו. כן. מטרה תוצאה כזאת, היא תביא על מונטי סקול,
כן.
ואז הקבוצה מתפרקת, ונושרת, והמאמן מתייאש, והשחקניות מתבאסות. צריך לשים גם מטרה שוב, ריאלית.
זהו, גם פה
אותו סמארט של שם, שלנו כשחקנים חייב להיות
בול מה שחשבתי. כן,
חייב לבוא להיות ריאלי. ובשביל זה גם מאמן צריך לבוא ולראות בצורה נכוחה מה יש לו מול הידיים. וגם הוא מן הסתם חלק גדול מהפירמידה הזאת של לבנות המטרות בצורה מציאותית, ריאלית וברת הסלמה.
כן, כן. בעצם לא לייצר איזשהו תסכול שהוא מיותר. כמו שאמרת, שהמטרות הן ריאליות, שהן בערות השגה, אז זה בעצם מונע את התסכול הזה ואת החוסר עונים שאנחנו מרגישים כשאנחנו לא שם.
נכון, נכון. עכשיו, זה לא בשביל לרפות ידיים להגיד שהמטרה צריכה יותר פשוטה, פשוט זה יהיה הרבה יותר רגיוני. זה כמו שאני לא אגיד לעצמי עכשיו, טוב, אני הולכת עכשיו לנצח על תזמורת, אין לי מושג, אני לא מבינה בזה כלום, גם אם אני אלמד עוד עשרה, אני לא, אין לי.
נכון.
אז מה זה יעזור?
כן.
או אני לא יכולה להגיד לעצמי, אפרופו ספורט, אני היום, גם אם אני נורא רוצה, אני לא אצליח להנחית כנראה בעוצמה את כל הכדורים שאני רק רוצה. זה עדיין לא קורה. אני אשאף להיות טובה יותר, אבל זה חייב להיות מציאותי וחייב להיות ריאלי. אבל דרך אגב, מטרה משותפת, ואולי בזה אני אסגור את כל הדבר הזה. אני רוצה להסביר כמה זה חשוב לקבוצה גם, כי סתם דוגמה, יש לנו דוגמה מאוד ברורה ממה שקרה בקורונה. קבוצה שאין לה מטרה ברורה ומשותפת, וכשהייתה קורונה ולא היו תחרויות, המון המון קבוצות התפרקו, נכון. בדיוק מהסיבה הזו. כי הם לא מצאו מטרה אחרת חדשה, או לא היה מספיק דבק בתוך הדבר הזה, ולא הייתה מטרה ברורה למה כן. אנחנו עושים את זה.
כן.
שמכיוון שכולנו נמצאות באיגוד הכדורשת, ובסוף אנחנו מסתכלות על הליגה, וזה שם המקור ההצלחה שלנו, ובואו, אנחנו תופכות עצמנו לשכם בזכות סיום עונה טוב וכזה או אחר, כן. אז... כשלא הייתה ליגה, היה נורא נורא קשה, ולא סתם, המון, המון בנות עזבו, המון קבוצות התפרקו, נכון. היה משבר, כי לא הייתה מטרה, הארגון היה בלי מטרה.
נכון.
אז בגלל זה אני חושבת שהצוות מטרות זה... כן. Key success factor.
טוב, מילים אחרונות לסיום.
וואו, ממש נהניתי.
גם אני.
מאוד מעניין. נורא התרגשתי לפני, אפרופו להיות בזון, אז דרך אגב, התרגשות זה דבר נהדר, זה דבר מצוין, זה גורם לך להיות, כלומר, לא לפחד מההתרגשות.
כן.
לא לפחד מההתרגשות.
כן.
להפך, היא פשוט לקרוא להתרגשות ולא לקרוא ללחץ.
כן.
אפילו המילים חשובות, לבחור את המילים, ההתרגשות היא מצוינת, גם לפני משחק.
כן, והרבה פעמים פשוט להגיד את זה. נכון. אני, היה לי פחד קהל, כשהייתי צריכה להציג מצגות, אני זוכרת. הבת שלי הייתה בכיתה א', באותו שבוע אני והיא הצגנו מצגת, היא עם ניקוד, כי היא רק למדה לקרוא בכיתה א', והיא עמדה עם ביטחון וזה, ואני הצגתי פעם ראשונה מצגת, והרגשתי שאני נהיית אדומה, כולי חם לי, אני מזיעה וזה. ולמדתי מזה שבפעמים הבאות, זה הדבר הראשון שאני אומרת, ואני אומרת שאני מתרגשת ושנהיה לי חם, ושהלב שלי דופק על 200, ודווקא אז, ברגע שזה על השולחן, ואני לא צריכה להסתיר את ההתרגשות שלי, דווקא זה משחרר לי את ההתרגשות. כי עכשיו אני יודעת שזה השולחן, אני לא צריכה לנסות להסוות את זה.
לגמרי.
זה דבר...
נכון.
משחקים, בפודקאסט.
נכון.
מתרגשת. כן. לגיטימי.
וזה כיף, וזה כיף, כי אני חושבת שבסוף התרגשות זה הדרייב שמניע אותנו גם הרבה פעמים, לפחות בשבילי.
נכון, אנחנו גם פה זה איזשהו אתגר שאנחנו כל פעם מתגברות עליו. אפרופו משחקי ליגה, כל פעם כשאת מצליחה להתגבר על ההתרגשות הזאת ולתפקד טוב למרות ולצד ההתרגשות, אז את מרגישה איזושהי תחושת הישג מאוד גדולה.
נכון.
טוב, מגניב.
אז בנימה אופטימית זו והפי 2023.
לגמרי.
תודה רבה שהזמנת אותי.
בשמחה.
ממש כיף. ובהצלחה בפודקאסט המאמן שלך.
תודה רבה. תודה שהזנתן לחיות כדורשת. מוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק חיות כדורשת. אם יש לכן רעיונות לרעיונות, נושאים שמעניינים אתכן, או סיפור אישי שתרצו שאני אדבר עליו, אתן מוזמנות לכתוב לי שם, או ליצור איתי קשר דרך הפרטים שמופיעים בתיאור למטה. הפנייה מנוסחת בלשון נקבה, כי הרוב קובעות, אבל ברור שגם גברים יכולים לפנות.